יש לנו פה, תהיינה לאיש שתי נשים, זה פרק כ"א לפסוק רב. טוב, די בהתחלה, מיד אחרי הסיפור של בן צור, של אשת יפה תואר, מגיע הסיפור של כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת האהובה והאחת צנועה, וילדו לו בנים האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לצניעה. והיה ביום הנחילו את בניו, את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על כני בן הצנועה הבכור, כי את הבכור בן הצנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשונו לא משפט הבכורה. אז דבר ראשון, יש לנו את פשוטו של מקרא, שזה מאוד מעניין, הפשוטו של מקרא הזה, וזה די ברור, כאילו, די ברור איך חזן הגיעו פה לדרש. כן, אבל בעיקרון הוא מדבר על אדם שיש לו שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, זאת אומרת, יש אישה אחת מבין השתיים שהוא אוהב ואחת שהוא שונא, ויש בנים, בן של האהובה, בן של הצנועה, והיה בן הבכור לצניעה, והאבא לא רוצה לתת את הירושה של הבן הבכור, את הירושה הכפולה של בכור מקבל פי שניים לבן הצנועה, והוא מעדיף לבקר, כן, לתת את זה לבן האהובה. התורה מזהירה שלא יעשו דבר כזה, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן התנועה בכור, כי את הבכור בן התנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. הוא לא יכול להתחמק. יש פה, זה הפשט הפשוט. וגם בפשט הזה יש מסר שהתורה מעבירה לנו. כן? יש, כשרב נבן זל, יש לו רכות גדולה בעניין, והוא מסביר שזה כתיין על האיש. הוא אומר, איך... היא לא הייתה שנועה כשהוא התחתן איתה, היא הייתה שנועה אולי המתחתן איתה. בהתחלה היא הייתה גם אי אהובה. ורק אחר כך יצאה להתפתח שנאה. אז הוא אומר, האדם יכול הרבה פעמים להתחמק, טוב, זהו, היום הוא שונא אותה, אז הוא יתנתק ממנה. זאת אומרת, התורה מבשרת לו, והיה ביום הנחילו, וילדו לו, והיה בן הבכור לצניעה. הקדוש ברוך הוא ישלח לבן אדם תזכורת שהבן הבכור יהיה דווקא של התנועה. למה? להעיר את הבן אדם ולהזכיר לו איפה הכרת הטוב שלך. גם זה אמור להיות. היה טוב, היא הייתה אישה טובה שלך, היה הכל טוב. מה, עכשיו אתה מתחמק? עכשיו אתה מנסה להתנער ממנה? אבל לא, הקדוש ברוך הוא ישלח את הבן הבכור, שלהזכיר לבן אדם שתהיה לך הכרת הטוב. הוא מזכיר, הוא נכנס לכל העניין של הכרת הטוב, הכרת הטוב בחיים נפלויים, את זה שאנשים בדרך כלל בורחים מהכרת הטוב, כן. אבל אנחנו, כשאנחנו בודקים איך התורה מלמדת לנו הכרת הטוב, אנחנו רואים דברים שאנחנו לא מבינים בכלל מה זה הכרת הטוב. הוא את הכרת הטוב לכלבים. כן? עד היום, בשר, בשדה, תרפה, לא תוכלנו, לכלב, תשליחו אותו. למה בורקים לכלב את הבשר? שכר על זה שהם לא נבחו ביציאת מצרים. וואו, לא נבחו ביציאת מצרים. הכלב הזה שנמצא פה, הוא צאצא של צאצא של צאצא של כלב שאולי, אולי הסבא של סבא של סבא שלנו במצרים, גם זה לא בטוח. יכול להיות שבאותו לילה בכלל, הסבא של הסבא של הכלב שלנו היה בדרום אפריקה בכלל. בכלל לא בעניין. אבל בכל זאת, לכלב הזה אתה שומר הכרת הטוב, למרות שיכול להיות שהכלב הזה הלילה יצא לישון. זאת אומרת, הוא כן נפח כל הלילה. לא מוכרח בכלל זה שהוא לא נפח היום. זאת אומרת, אנחנו כבר מחויבים הכרת הטוב, לכלב, שלכל זה ישראל הכרת כלב לשונו, אז הכלב הזה שנמצא פה, הוא יקבל את הבשר, הכרת הטוב שלפני דורות, אולי הוא היה, הסבא שלו היה חלק מאלה שלא נבחו לבני ישראל. זאת אומרת, עד כמה חובת הכרת הטוב מגיעה, למרות ש... נכון, זה בדיוק, כבר כל המין, כל הסוג כבר זוכת, שהיה אז כלב שזכר. דרך אגב, זה גם ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. פה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבה כלולותייך, לכתך חסד במדבר. לפני הרבה שנים, הרבה שנים. כן, עם ישראל היו בסדר, היו צדיקים, אז עד היום אנחנו באים ביום ראש שנה, נכון? ומזכירים את הזכות הזאת, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבה כלולותייך, לכתך חסד במדבר, בארץ לא זרועה, ולכן עד היום, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. עם ישראל עד היום קודש, כל אוכליו יהיה שם, הוא קודש שמזיק לעם ישראל, השם, הוא מי שאוכל קודש נוגע בתרומה. אומר, וכשבן אדם מסתכל על מישהו שעשה לו טובה, או על אשתו, או על זה, דברים כאלה, רגע, לא היה פעם אהבת כלולותיי? הייתה תקופה, היה זה. אז עכשיו זהו, הכל נמחק? משהו לא בסדר. נכון שהיום אין מלח בסלט, אבל פעם היו תקופות שהיה הרבה מלח בסלט. זה היה הכל בסדר. מה? הצורה הזאת של ברגע שמשהו לא בסדר, אז הכל נמחק, זה ההפך בדיוק ממה שהתורה מנסה ללמד אותנו בהכרת הטוב. יש בחודש אלול, יש מנהג שלומדים תומר תורה. תומר תורה זה ספר נפלא של רבינו הרמק, רבי משה טורדוברו, שהוא מדבר על, אנחנו תמיד מזכירים את המידות של הקדוש ברוך הוא, נכון? יש י' ג' מידות, את הספירות, אבל י' ג' מידות, י' ג' מידות זה לא רק לומר את המילים, זה לא איזה סוג של קסם, כן, שאומרים השם, כן, רחום, חנון, ערך הפך, עושה את זה, אמת, עושה את זה לרבים, ואופה, הכל נהיה בסדר. זה בעיקרון להגיד, לחבל ולדבוק, כך לפחות לפי שיטת התומר דבורה, לדבוק במידות האלה, לנסות להתמות אליהם. ולכן הוא חיבר את הספר תומר דבורה, שיש בו הדרכה איך מתנהגים במידות האלה. יש שם ביניהם, אלו בעצם כל המידות, הם גם כן כמו שמובעים בסוף מיכה, מי כל כמוך נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו, תחפף פתד הוא, ישוב ירחמנו, יברוש אבונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאתם, תן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת על אבותינו, מימי קדם. אז יש פה, אשר נשבעת על אבותינו, היינו שם, באמת, יש תירוץ על כל פרט ופרט, איך אדם צריך להידמות. דרך אגב, זה אני חייב לספר לכם, תפו, אבא שלי לומד את הספר הזה, טוב, לא רק באלול, אז באלול בפרט, הוא מאוד... ומוסר הזה שיעורים, מאוד אוהב את הספר הזה, תומר דבורה. אז הוא סיפר לי שלפני כמה שנים הוא ישב בבית מדרש מאוד מאוד חשוב. באמת, בית מדרש מאוד חשוב בירושלים. והוא ישב שם, הוא אחד כאילו הרבנים שם, והוא ישב. אבל היה סביב לשולחן הרבה רבנים אחרים, כאילו לא תלמידים. רבנים בסדר גודל. והוא כזה ישב לעצמו ולמד תומר דבורה. שם, כשהרב תומר דבורה ברמק מדבר על מידת הכתר, אז זה אומר שכתר זה בעצם להיות שפל, ענבה, ענבה גדולה מאוד, ענבה זה כתר. זאת אומרת, איך אדם דפק במידת הכתר? שאדם מקבל על עצמו ביזיונות. הוא מוכן לספוג ביזיונות שיבזו אותו. הוא אומר, למה? למה כל כך טוב ביזיונות? אז יש לו כמה רפעים ההסברים שם. הוא אומר, אחד הדברים זה, הוא אומר, אין, אדם צריך לפעמים לספול פורים בעולם הזה. אדם לפעמים לעשות דברים לא טובים, פורים זה הדרך שמתקרבת את האדם הקדוש ברוך הוא. ומה האיסורים הכי טובים? ביזיונות. זה לא גורם נזק פיזי, זה לא גורם נזקים גדולים. מתביישים קצת בושה, אבל הבושה זה הבחינה הזאת של הכתר. אז זה אומר בהפך, ואדם, דבר ראשון, זה לא לבעוט בביזיונות כשהם מגיעים. דבר שני, זה אפילו לאדם להזמין ביזיונות. זה כאילו דרגה שאני לא רוצה לבקש, ריבונו של עולם, תביא לי ביזיונות, על ידי זה אני אזכה לבחינת הכתר, לזכות לנקודה הזאת. הוא מספר שהוא ישר ולמד את זה, קיים, התפלל לגבו של עולם, תשלח לי ביזיונות, זה יהיה לי וזה. כבר לא עוברים כמה דקות, כלומר שפילה התקבלה מיד, כן. ונכנס שם יהודי, יהודי מאוד חשוב וחובד, שהתחיל לרדת עליו, פתח את הפה עליו, הוא אומר לי, תשמע, הוא דיבר טוב. ופרש לי בפני כולם, הוא אומר לי, הוא דיבר טוב, משכנע. כאילו, מי קשר לזה היה עליו, הוא דיבר טוב. מה שהוא אומר, אני אומר לנו, כלום, לא שייך. הוא אומר, טוב, הוא אומר, אני ישבתי וחשבתי לעצמי, ביקשת, קיבלת. לא, אין פה הרבה מה לעשות. טוב, למעשה אחר כך הוא סיפר שם לרב, שאחרי שם. אז הוא אומר, שזה היה מעניין, הוא ביקש, וקיבל, כאילו, שביקשתי. אז הרב אומר לו, תדע לך, יכול להיות, ומשמיים נגזר עליך לקבל את הביזיונות האלה. רק עשו איתך חסד שתבקש את זה. אם לא היית מבקש את זה, לא היית יכול לעמוד בזה. רק ככה, ברגע שביקשת את זה, היה לך את הכוחות, טוב, לפחות אני ביקשתי את זה, אז שיהיה. מה? הזמנת, יש לזה כוח, כמו שאתה אומרת, תן לי מכות. עם הכלא, זה שאני יוצר אפשרות. זה בא פתאום בהפתעה, זה אחרת. למעשה, הוא אומר, אחר כך הוא ביקש עוד פעם, ואז זה כבר היה ביזיונות קשים מאוד, ואז זהו, הוא אומר, אמא שלי אמרה לו שלא מבקשים כאלה דברים, למה? אז זה לא מבקש. אם זה מגיע, מגיע, לא מבקש. בסדר, אין לי. דווקא בעניין הזה, ביזיונות, הרב חושב של לבקש. טוב, אני לא אומר לבקש, אני לא יודע, אני לא מבקש. לפחות אם זה מגיע, אז לא לדחות את זה, לדעת שזה מתנה. השם יעזור, לא שלא ינסה. קוראים לא ידי ניסיון ולא ידי ניסיון. נכון, כך מביאה חובת הלבבות. זה בעצם, נראה לי, זה מקור ערבי במקור. אחד הדברים, חובת הלבבות מביא הרבה סיפורים של חסידים, בעצם של סופים. סופים זה זרם מסוים באסלאם השיעי, ומאוד רוחני, מאוד פייסני, מאוד פסיפיסטי. זה גם דווקא, אני לא יודע, שהיום כבר אין אותם. יש כאילו מנסים לעשות חיקוי, אבל זה כבר לא ריקודים שלהם. אז בגדול, הרב, החובת הלבבות מביא מהם כמה וכמה דוגמאות של חסידים, דברים שידוע, שזה בכלל חסידים סופיים. יש בזה שורש, כן? גם הרמב״ם כשהוא מביא הרבה עניינים באמונה, הוא מביא גם כן ממוסלמים. והרב הירש עומד על זה בפירוש התורה, על ישמעאל, כן? שלו ישמעאל יחיה לפניך, אומרים חז"ל בעירתך, נכון? והוא אומר שרואים באמת שרבותינו הראשונים, העניינים מסוימים באמונה לקחו מהערבים, לקחו מהמוסלמים, וזה חלק מהבקשה של אברהם אבינו אז, וישמעאל יחיה לפניך. טוב, זה בהחלט נושא שצריך ללמוד אותו. אבל למה זה לא משנה? כי ברגע שהחובת הלבבות או הרמב״ם הביאו את זה, אז זהו, זה חלק מהיהדות, כן? הסיפור הזה למשל שאתה מביא עם אותו אחד חסיד, כן? במובן הזה זה פשוט חסיד סופי, ששמע שפלוני דיבר עליו לשון הרע, שלף לו מתנה. אמר לו, כי אתה נתת לי את כל הזכויות שלך, ולקחת ממני את כל העבירות שלי. אז לכן אני שולח לך מתנה על העסקה הטובה שעשית. ככה אומר אותו חסיד סופי. החובת הלבבות מביא את זה, והחתם סופר בהמשך כבר מרמז את זה בפסוק. החידה כבר מביא את זה גם כן להסביר שזה דוד המלך מתלונן, אומר, יפיחו בי ישרי שער ושותי מגינות שריחר. מה? הלשון הרע. הלשון הרע, אבל אני לא בטוח שדווקא הלשון הרע, אחרי זה שגם בזגנות, איך לדעת זה? אבל הוא אומר, יפיחו בי ישרי שער ושותי מגינות שריחר. זאת אומרת, אם תלמידי חכמים היו מדברים עליי, לפחות הייתי מרוויח. קבל תרצויות שלהם, אבל מי מדבר עליי? תשווה נשאר ושוטי נגידת שחר, כאלה שיושבים כולם בבית מרזה, אז מה יש לי? אין להם זכויות לתת לי, אז מה זה שווה שמדברים עליי? זה ככה נראה לי רב חידה מסתכל. בכל אופן, הרב הרמק, בהמשך יש לו שם, אשר נשבעת על אבותינו מימי קדם. נשבעת על אבותינו, אומר, הקדוש ברוך הוא לפעמים זוכר לנו דברים שלמרות שאנחנו לא כל כך צדיקים. אבל אבותינו היו צדיקים, אז לכן הוא זוכר את הזכות הזאת גם לנו. כן? זאת אומרת שאנחנו צריכים לדבוק, כך מסביר הרמק, בהנהגה הזאת, וגם אם יש מישהו שהוא לא בסדר, אבל אבא שלו היה בסדר, או סבא שלו היה בסדר, אז אני אמור להכיר טובה לבן אדם הזה, ולהתייחס אליו כאדם טוב, כי סבא שלו היה אדם טוב. והשלב הבא זה מימי קדם. מה זה מימי קדם? מה, הקדוש ברוך הוא זוכר לבן אדם, לפעמים אין לבן אדם זכויות, אז הוא זוכר לבן אדם שכשהוא היה תינוק הוא היה צדיק, הוא לא עשה עבירות. אגב, היה מורה בסמינר בבני ברק, הסיכון של הרב וולף, היה אחיו, הרב צבי וולף, היה הרב אברהם יוסף וולף, זה היה מפורסם, והיה אחיו הרב צבי וולף, הוא היה, אם אני לא קורא, היה מורה להיסטוריה, היה גם כן מהדור ההוא של היקים, כן? שאנשים יראי שמיים בתכלית, שהם למדו מור, דיבר אותו כבר הכל, זה היה הדור הזן הנכחד ההוא. כן, וקיצור, אז הרב צבי וולף, היה בן אדם מאוד... מאוד מיוחד, ממש, דמות של אדם גדול. כל מילה שלו יכולת ללמוד ולדייק. הוא פעם הלך ברחוב, פגש אחד מקרובי המשפחה שלו, הולך עם עגלה, עם תינוק, והוא קרא, אתה שואל את הרוב משפחה, או, מה שלום הצדיק שלך? כאילו, התינוק, צדיק. אז הוא כזה, זה אומר לו, למה אתה אומר שהוא צדיק? מה, איזה מצחול? אז הוא אמר לו, כאילו, כלל שלו. הוא אמר, את התפקיד שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו שיעשה, הוא רוצה בשלמות. שהוא ינוק, יבכה, זה, יעשה בטיטור, ואני אומר, מה שדורשים ממנו. מה שהוא צריך לעשות, הוא רוצה בשלמות, זה צדיק. אז יש דבר כזה, ימי קדם. אז כשהאדם הוא ילד קטן או תינוק, אז הוא עושה את התפקיד שלו בשלמות. הקדוש ברוך הוא זוכר לבן אדם את הימי קדם האלה. ובזכותם, בזכות הימי קדם האלה, הוא מרחם עליו. אז הוא אומר, כאילו, גם אם יש... אם זה בני זוג, אם זה חברים, אם זה מישהו שעשה לי רע, תזכור לו את העיני קדם, כשהיה תינוק הוא היה מאוד חמוד. ואיך אומרים, כשהיה תינוק היה כזה חמוד, הוא צריך לאכול אותו, היום המתחרטים, חבל שלא אכלו. וקדל מאז, הלך, איך הולך? הלך הפלא נשאר הילד. הילד פלא, הלך הפלא נשאר הילד. היום הוא מתחרט. אבל לא, הגישה צריכה להיות ימי קדם. ימי קדם, ללמד על הפכות של ימי קדם. הרב למד זה מסביר שזה בגלל הטענה הפרסוקית. רגע, דוגמה הקיצונית לצד השני, בלעם. בלעם רוכב על האתון שלו, נכון? האתון שלו נוטע מהדרך, פעם שנייה, פעם שלישית, מכה אותה במקל, ואז היא פותחת את הפה ואומרת לו מוסר. הלא אנוכי אתונך, שלחבת עליי מאותך ביום הזה, כן התקנתי לעשות לך כוח. אבל המוסר שהאתון אומרת לו מוסר מאוד חריף. הוא אומר לך, סליחה, כמה שנים אני משרת את עצמך באמונה? שנים, המון שנים. כן? אז כן התקנתי, אף פעם לא התנעתי ככה. טעות אחת, כבר לו יש חרב בידי, כי אתה הרקטיש, זה התנהגות, זה חיות טובה, איפה הכרת אתון? באמת, בן אדם, חמור, לא בן אדם, אתון, שירתה אותך בכזאת נאמנות, כן? אנוכי אתונך שרחבת עליי מאותך עד היום הזה, כל כך הרבה שנים. אז פעם אחת שתספסו, מה קרה? כבר בונש מוות, האתון הזאת אמורה רק לשרת אותו, לא מגיע לה כלום, אין לה אישיות של עצמה, אין לה כלום, וביום שהיא עשה משהו לא בסדר, זהו, אין לה קיום בכלל, טעות אחת. זה התנהגות של לא להכיר תורה. בעצם, המוסר שהאתון אומרת הוא מוסר מאוד עמוק, הוא לא כזה, זה לא סתם משפט, זה באמת מעבירה עליו מוסר, איך מתנהגים ככה? התורה מלמדת אותנו התנהגות הפוכה לגמרי, אם זה לכלב, לתת הבשר שריפה, אם זה מיני קדם להתנהג, לזכור, זכרתי החסד נעורייך, אהבת כולותיי, הנהגה שכן לזכור, כן להתייחס, להכרת הטוב אפילו על פרט קטן, אפילו לבעל חי. משה רבינו לא מכה, ויאור, כי היאור הפיל אותו. ההתנהגות הזאת של כן להכיר טובה. אומר הרב למשל, זה פשוטו של מקרה בפרשה הזאת. חתנת עם אישה, אף פעם, תמיד היה גרוע, תמיד תנועה, כבר, אומר לו, והיה בן הבכור לפניה, הקדוש ברוך הוא ישלח לך בן בכור, דווקא מהשנועה הזאת, לחנך את הבן אדם שתן לה, תן לה, מגיע לה. למרות שהיום אתה מפוסח איתה, ולמרות שהיום זה לא כל כך בסדר. מגיע אחרי, תמכור לך זה חסד נעורה. חזל למעשה דורשים את הפסוק הזה, מה זה אחת אהובה ואחת תנועה, גמרא בקידושי? אהובי, יש אהובה ותנועה לפני המקור, ולמה פתאום שזה יש שקול? אז הגמרא, אהובה, אהובה בנישואיה, לפני הקדוש ברוך הוא, תנועה בנישואיה, זאת אומרת, תנועה זה בעצם אחת שאסור לו להתחתן איתה. למשל, אדם שהתחתן עם ממזרת, כן? אז אסור להתחתן עם ממזרת, זה איסור לה. הייתי חושב שבמקרה כזה הבן הבכור שלה לא יקבל את שניים, כי לפני הקדוש ברוך הוא זה לא רצו עם ניסויים כאלה, ולכן מגיע התורה ואומרת שזכון זאת ביום עשי לא את בניו, לא יוכל לבקר, הוא יצטרך לתת לה. זה מאוד... הבאתי ממזרת, שזה פשוט שיטה שנתפסת להלכה. אבל לא רק, זה צריך להיות שקידושים תוכסים, הגמרא מוכיחה שקידושים תוכסים בחי וילדים מהפסוקים האלה. למה? כי אתה רואה פה שתנועה ונישואיה נחשבת נישואים. אם היית אומר שכל פעם שיש איסור על הנישואים, הנישואים לא תוכסים, אך יש נטיות כזאת של תנועה ונישואיה, הגמרא באמת נדחקת. רבי שמעון התימני, אז מדובר באלמנה לכהן גדול. או... גמרא בכתובות אף שפצת עמוד ב', למה אתה מודע לך? או, אני באמת חשבתי... יפה. אני חשבתי, מה הקשר? הדרשת חזרה הזאת נראית קצת, במבט ראשון זה נראה קצת בחוק. אהובה ותנועה חייב להיות של קידושים לתופסים. אחר כך העיר לי אחד החברים בכולל, על אייזנשטיין, אחד האברכים, אמר שלכאורה יש פה שאלה מאוד פשוטה. אנחנו מכירים לדעבוננו זוגות שהאישה הפכה להיות צנועה ואפילו התגרשו. ולכן מה? קונים את הילדים? הוא לא רוצה שהילד יקבל? מה הקשר? מניסיון, כן, מזוגות שאנחנו מכירים, האישה צנועה והילדים אהובים, אין שום קשר בין הדברים. פה זה ממש מהפסוקים, כי תהיינה לשתי נשים האחת אהובה ואחת צנועה, אז הילד לא יקבל. אמרת לך, תורה, כן תיתן לילד. מה הקשר בין הצנעה לאישה לזה שהילד יקבל או לא יקבל? אין קשר במציאות. האישה האהובה זה לא אומר שהילדים שלה אהובים, והאישה עצמה זה אומר שהילדים שלה סטויים. זה לא חייב להיות שיש פה משהו יותר בעומק, שכאילו מבחינת התורה אמור להיות שהאישה הזו תנועה. וכל זה נכנס לדרשת חז"ל, תנועה ולתנועה שהקידושים נכנס. כן, שם, נכון. ברור שיש מציאות כזאת, אבל אני חושב, אני לא אף פעם עשיתי על זה מחקר, אבל אני חושב מתוך מה שאני מכיר מהמציאות, שאין, יש לפעמים שהילד ירס את התכונות של האמא, ולכן הוא מעצבן, מה שנקרא, אבל אין סיבה אמיתית שאם האמא תנועה שהילד יהיה סנוי, זה לא תוצאה ישירה, כך נראה לי לפחות. יכול להיות. כן, אבל זה לא עזר. לא, אתה רואה את זה גם אצל אנשים שיש להם ילדים משתי נשים, זה לא... אין קשר. לא בהכרח. לי אישית, נכון, אבל... אבל בוא נאמר מכירים, זה לא כזה דבר נדיר היום, אני מצוין מישהו שיש לו ילדים מנשים שונות, זה לא... אתה רואה, לא רואים את זה. פחות לפי מה שאני יודע. טוב, בכל אופן, אז זה תהיינה לי שתי נשים, האחת אהובה ואחת תנועה. זה לא יוכל לבקר. החז"ל אומרים לנו שזה קשור לאשת יפה תואר, נכון? זה היה אם לא חפצת בה, הכתוב מבשרך שסופך לפנותה, וכי תהיינה לי שתי נשים, ובסוף יוצא בן תורר ומורה. מה זה, באמת, איפה אתה רואה את זה בסוף? שמדובר פה על השאלה. הוא מבשרך. ראיתי ש... אחד המפרשים אומר, זה בעיה אם לא חפץ סדה. מה זה בעיה? בעיה, אנחנו יודעים את זה בדרך כלל, לשון שמחה. ויהי זה לשון שר, והיה זה לשון שמחה. זאת אומרת, והיה אם לא חפץ סדה. כאילו, יש שמחה שהוא לא חפץ סדה. מה זה לשון שמחה על גירושים? והבניות, הנה, אז גם בהמשך. והיה הבן הבכור לשנייה. והיה הבן הבכור לשנייה, מה השמחה פה? מה פה זה? לא. זאת אומרת, מסרחה, זה לשון תורה טובה, שזוכה לפנותה. אבל רואים פה את ההתנהגות של היצר הרע, כן? איך אומרים, תחילתו תאווה, סופו תאווה. כן, יש איזה ביטוי כזה. יש לי איזה גם אומרים תמיד על רישום סיגריות. תחילתו גאווה, המשך תאווה, והסוף תאווה. תאווה משום דאבון לב, כן? כאילו, להראות את עצמו בפני החברים, בסוף זה כבר נהיה תאווה של התמכרות, ופחות אהבה. אבל את היצר הרע זה תמיד ככה. הוא מציג בפני אדם איזו תאווה גדולה, איזה כיף יהיה, כשאדם נכנס לזה, לא כיף ולא שום דבר, ובסוף הוא סובל מהתאווה הזאת שהוא נתקב לתוכה. איפה רואים את זה? פה למשל, הבן אדם ראה אשת יפה תואר, הלך, הביא אותה הביתה, ו... היא תהיינה לי שתי נשים, האחת אהובה והאחת תנועה. זה לא מתאים, היא באה מעם אחר, התנהגות אחרת. היא באה עם ההובי אלילים שלה. הילד שלה בסופו של דבר יוצא בן זורר ומורה, כי היא אימא כזאת ואבא כזה. אז הילד, זה גם התנגשות, וגם זה אבא לא שלט על התאווה שלו והביא את אימא שלו. והיא מגיעה מאיזה רקע, קיצור, זה מתכון לבעיות. אבל מה, באותו רגע הוא רואה את הרע של התאווה מול העיניים. היצר הרע, התכונה הזאת של היצר הרע, למשוך את הבן אדם לתוך המלכודת, שיש תאווה ובסוף דאבון לב, על השם זה היתר רע נקרא מנובל. מנובל. זאת אומרת, יש שבע שמות נקרא יתר רע. כן, רע, אוקיי, יש שימה ארוכה של שמות. מנובל זה לא אחד מהשמות האלה. אם פגע בך מנובל זה, נושא לבית המדרש. מנובל זה השם זה שהוא פשוט שקרה. הוא מציג לבן אדם כאילו שככה יהיה לו טוב, וכשהבן אדם מגיע... ונסחב פנימה, בסוף זה לא כזה טוב. הוא עובד על הבן אדם, מצייר לו כאילו משהו הרבה יותר טוב ממה שיש באמת. או, לא, שם האדם יראה, כשאדם יראה בבית המדרש, שם הוא יראה מהחיים האמיתיים. מה באמת כיף, כן? איך הוא אומר, הגמרא בסוף קדושים. כן, אמר רב נאורי, נניח אני כל אמנות שבעולם ואני מלמדת בני על התורה, שעומדת לו בנערותו ועומדת לו בזקנותו, כן, לא ראיתי מימי צבי קייס, שועל, חנבני, כל הילד לא נבראו על אלה שם שאיני, ואני נבראתי לשם אשת קוני, לא בדינו שאני אתפרנס בנחת, והם נמצא בזין המאסר, ויותר בנחת ממני, ושערי אותי את מעשיי, כי נגלתי את כל הזאת, כי אדם אחד זה בקונדה שהוא רואה איפה החיים האמיתיים נמצאים, איפה באמת נהנים מהחיים. אומרת, מה, את המנובל הזה, צריך למשוך אותו לבית המדרש. את הערל תמה, את הדברים האחרים של היצר הרע, למשוך לבית המדרש, הוא יתמה את בית המדרש. אבל את המנובל, את השקר שהוא מנסה להציג, ברגע שאתה יושב בבית המדרש, אז תראו את האמת. יש כמה רמזים על זה, לא נעריך בזה כרגע. יש ביטוי מעניין בערב בפרבנל, כותב שזה היה בן הבכור לשנועה, ויבדו לו בנים מערבה לשנועה, והיה בן הבכור לשנועה, הלשון שלו ככה, כי השם יראה ונשתרי לב לפרחה. והיה בן הבכור לשנועה, כי השם יראה ונשתרי לב לפרחה. זאת אומרת, יש משהו מיוחד, בכלל שהיא שנועה, דווקא לכן היא תקבל את הבן הבכור. השם יראה ונשתרי לב לפרחה. הוא מביא ראיה, לאה, כמו שהזכירו פה מקודם, לאה, וירא השם כי תנועה לאה, ויצלח ברחמה. זאת אומרת, כשיש לבן אדם את התכונה הזאת של נשברי לב, אז הקדוש ברוך הוא קרוב אליו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו. השם יראה בנשברי לב, ותומכן. נכון? היא קיבלה חסין להשחסין. דווקא בכוח הזה של וירא השם כי תנועה לאה. כי השם יראה בנשברי לב, ותומכן. והיה בין הבכור לשנייה, והבכור מקבל לתת לו שניים. יש רמז ידוע, שהגאון מבינה, זאת אומרת שכתוב במדרש פליאה, בכור נותן שניים, ולכן בכור חסר. הכוונה בכור חסר, אז אומר, בכור חסר הכוונה פליאה. אפשר לכתוב את בכור ביצחק ריש, כן, כמו שזה נקרא בתורה. כתיב מנוקד, כמו שזה נקרא, כן? כתיב מנוקד, או כמו כתיב חסר ניקוד, שאז תופעים גם את האותיות של הניקוד עצמם. כן, בכור אינבד. אומר, למה זה נכתב בכור? כי לרמז על פי שניים. נראה גאור מבינה. פת, שתיים. חף, עשרים. ריש, 200. בעצם כל האותיות הכפולות. ולכן בכור נכתב בלי בב, כי בכור נוטל פי שניים. דווקא בשם הארי הקדוש כתוב שזה בעצם האות והאלף היא כפולה מאלף שלפניה. החף כפולה מאלף שלפניה. והרי מניסות שלפניה. והרש כפולה מקוף שלפניה. אבל ועד היא גם כפולה. היא כפולה מגימל. אבל היות וזה לא מיד לפניה, לכן זה לא מכלל את הרשימה. זאת אומרת, הבכור פי שניים זה דווקא מהאותיות של לפניה ממש. אוקיי, זה בכור בן התנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. צריך לתת לו כן פי שניים בכל זאת. טוב, כי יהיה לאיש, בן, שורר ומורה. מה זה שורר ומורה? זה שתי דברים, הרב עמק דבר. הנציב בעמק דבר כותב, שורר זה לא שומע בכל אבא שלו, ומורה זה לא שומע בכל אמא שלו. יש שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כן? מה אבא מלמד? יש דברים שהאבא מלמד, האבא מלמד יותר את החלק של הידע, את התורה, את הדברים שצריך לעשות, והאמא מחנכת את הילד, היא נותנת לו מוסר. אומר, שורר, כתוב במדרש, שורר בתורה, הוא מורה בנביאים. למה? כי התפקיד של האבא זה יותר חלק של תורה, שמע בני מוסר אביך, והתפקיד של האמא זה יותר התפקיד של הנביאים. וזה בעצם לתת יותר את הכיוון, לתת את הדרך, זה פחות הפרטים ויותר הכיוון הכללי שאנחנו רואים, זה נבואות של הנביאים. כך ישעיהו, יחזקאל, ירמיהו, הדברים שהם מדברים, בעצם זה לא מלמדים תורה בצורה מסודרת של הלכות, אלא יותר נותנים את הכיוון, הנה, יש לנו את זה עכשיו כל הזמן, בהפטרות, כן? את הרצון על איך הבן אדם אמור להתייחס לתורה ולמצוות, ומהגישה שצריך לגשת למצוות, דוגמאות יש בלי סוף, אבל מה זה? זה היה בפורה. הנה, יש עוד מדרש. כל תורר ומורה, תורר בכל האב, ומורה בכל האם, הנה, תורר כל הקדוש ברוך הוא, מורה כל הנביא. כל הקדוש ברוך הוא בתורה, ומורה זה כל הנביא. טוב, זה דבר שממש חוזר על עצמו הרבה שנים בתנדים, רואה את זה מול העיניים. בכל אופן, אז יש בן סורר ומורה בשתי החלקים האלה. וקוראים לו בהמשך שבן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו, הם מביאים אותו לבית דין ומייסרים אותו, נותנים לו מלכות, ולא ישמע עליהם, זה לא עוזר. ותפסו בה אבי ואמו, והוציאו אותו לזקני עירו ולשאר מקומו, ואמרו לזקני עירו, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובה. ותמו כל אנשי עירו והאבנים ומת, וביארת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. טוב, ביארת הרע מקרבך זה נאמר בלשון יחיד. למה? בגלל שההשפעה של דבר כזה, וגם הוא כאנשי עירו והאבנים ומת, וביארת כל אחד ואחד הרע מקרבך. היא תופעה כזאת שיכולה לקרות. האם הסיפור היה או לא היה, כולם יודעים, הגמרא בסנהדרין, דף עין א', הגמרא שם דנה אם הסיפור הזה היה או לא היה, או ש... עיר הנידחת לא היה ולא עתיד להיות, ובן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות, אלא, למה כתבה את זה התורה? דרוש וקבל שכר. תדרוש וקבל שכר. הזוהר הקדוש בפרשת בלק, זאת מה זה הדרוש וקבל שכר? דרוש את העניין על עם ישראל. עם ישראל לא שומע בכל אביו ובכל אמו, אביו זה הקדוש ברוך הוא, אמו בכנסת ישראל. זאת אומרת, יש, הכל זה בעצם רבי יונתן אומר בגמרא בסנהדרין, אני ראיתיו וישבתי על קברו. נכון? ישבתי על קברו. זה בקברי גר. שם במקום שואל, ישבתי על קברו? איך הוא יכול לשבת על קבר? הוא לא שבת על קבר. לא, לא, ישבתי על קברו, אבל ישבתי ליד הקבר שלו. אבל יש במרגליות הים שם, הוא שואל, שרבי יונתן הרי היה כהן. אז בכלל איך הוא... נכון, אז בכלל הוא נכנס שם ל... מה? אז ראיתי באמת, יש מישהו לפרט, אני לא יודע מה אתה למרשו שם. אומר, הוא אומר, אני ראיתי וישבתי על קברו, הוא כלומר להגיד, אני ראיתי, הראו לי, זה קרה שבן תורו מורה, והלכתי וישבתי על הקדר להראות שזה לא קדר אמיתי, אין דבר כזה, הסיפור לא היה ולא היה עתיד להיות, והקבר הזה הוא לא נכון. אבל יש המון הסברים, יש מערל, יש... החתם סופר מסביר את זה, הוא אומר שאני ראיתי וישבתי על קברו, אומר על החלק של הדרוש וקבל שכר. הוא אומר, אני ראיתי את התופעה. וישבתי על קברו, זאת אומרת, אני הייתי בקבר של אבשלום. וראיתי את התוצאה של בן סורר ומורה. נכון? הגמרא משווה את התוצאה של אבשלום לבן סורר ומורה. הגמרא אומרת שאבשלום היה בן יפת תואר, נכון? ואדוניה בן חגית מתנצל למור, אני אמלוך, והיה תורך על זה, ואותו ילדה אחרי אבשלום. והרי אבשלום היה בכלל בן מאחה. אז מה הקשר בין הדברים? אומרת הגמרא, בקידוש נפקיד, חטא עמוד א', כן, הוא היה גדול. הוא בדיוק, נכון. אז אני אומר להגיד, בסדר של הבנים הוא הראשון. אתה רואה את זה בפסוקים בשמואל, יתרעם, כל הרשימה שם, שזה מדוד עיקר בחברון. נכון, אבל שם אתה רואה, ואבשלום, כן? ואותו ילדה אחרי אבשלום. מי ילדה? זה בן חגית, זה בן מאחה. מאחה, מי זאת מאחה? בת מלך ישור. מתי דוד המלך התחתן איתה? בתור אשת יפה תואר. ואז אתה רואה את זה עם כל הסיפור, כן, אחות, מי הייתה אחות של אבשלום? תמר. וכשאמנון רוצה להתחתן עם תמר, אז תמר אומרת לו, דבר נע, דבר עם אבינו, כי לא ימנעני ממך. למה? כי אני בעצם לא יהודיה. אני גיורת. דרך אגב, זה ממש בסוגריים, אני לא יודע, נמצאים בנושא, אבל... מתי יש דיון מעניין, מתי התחיל הנושא הזה של יהדות אחרי האימא? אנחנו יודעים רמב"ן, הרמב"ן אומר שזה התחיל ממתן תורה, אפילו אולי מלפני מתן תורה. אבל יש כל מיני שניסו לאחר את זה. פה אתה רואה מפורש בפסוקים, כן? שדבר נע עם אדוני, אמרתי לו, אם נעני ממכה, שתמר הייתה בת של דוד המלך, והיא אומרת לאמנון, אחיה, מאבא, כן? שאבא לא ימנע אותי ממך, כי אני בעצם לא אחותך. זאת אומרת, גילוי הראיות ודאי שהיה אסור אז. למה? כי יהדות הולכת אחרי האמא, ולמרות שאבא שלה יהודי, נחשבת לא, ולכן היא נחשבת גיורת, והוא אומר, אתה לא מחיה. זאת אומרת, אני לא יודע אם דיברו כבר, הביאו אותה או חכה, או לא, אבל... טוב, זה באמת, אני לא רוצה להיכנס לה... ברור, אני מתכוון להגיד שיש כאלה ש... יש ויכוח על זה, והנה יש הוכחה, אבל... לא, אני לא חושב ש... טוב. לענייננו... מה שקורה ב- 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 בעניין הזה, אז אתה רואה שהיא הייתה בת יפת תואר, אבשלום היה אחיה, נכון? אבשלום היה אח של תמר. אבשלום היה שם תמר, והוא היה בן יפה תואר. ולכן אתה רואה שהוא נהיה בהמשך בן סורר ומורה.
נכון.
וברור שהיה מיוחס את דוד המלך, והוא... לא, והוא נולד אחרי. תמר נולדה לפני, מביאה ראשונה, והייתה הראיה של תוספות שם, כן? טוב, זה קידושים, זה הראיה שלו. ותמר, שביאה ראשונה מותרת, בהקרב עצמו, וזה תמר, ואחר כך אבשלום הוא כבר נולד אחרי הגיור. אחרי הגיור של האמא, עם כל הסדר. ופה יצא לידי ביטוי סיפור של בן סורר ומורה. למרות שבפועל דוד המלך לא לקח אותו לבית הדין והרג אותו בתור בן סורר ומורה בגיל 13 וחצי, כן? 13 וחצי. אבל בפועל הפעולות שלו היו פעולות של בן סורר ומורה. וזה אומר רבי יונתן, אני ראיתי וישבתי על קברו. את המסר של בן סורר ומורה שאת רואה אותה להעביר לנו, אני ראיתי בעיניים. אני ישבתי על קברו של אבשלום וראיתי בדיוק איך זה נראה. כאילו, ראיתי את ה... ישבתי על קברו של אותו אדם. אותו דבר גם עיר הנידחת, אומר גם כן, אני ראיתי וישבתי על תפילה של עיר הנידחת. מה? עשרת השבטים, שומרון, העיר שומרון שהפכה להיות עיר הנידחת, למרות שלא ביצעו שם את הדין של עיר הנידחת, אבל את הרעיון של עיר הנידחת ראיתי בפועל איך זה קרה באותו מקום. זה בעצם הפירוש של החתם סופר על העניין הזה של רבי יונתן. אין שאלה מאוד מפורסמת, אני רואה שעל כל העניין של בן תורו, אבל לא ניכנס, לא נפתיך, אבל יש שאלה מאוד מפורסמת ששואל המרשו בראש השונה תחת זיה. הגמרא שם מספרת על ישמעאל, בן אברהם, כן, ישמעאל. הוא שהוא יוצא למדבר, אבא שלו זורק אותו, כן, אומני, ענייננו. אומני זה מה שהתורה אומרת. שם אותו לחם וחיים עד מים, שם על שכמה ואת הילד וישלחיה, תתלך וצטח במדבר באר שבע, נכון? תאכלו המים מן החמת, ותשלח את הילד תחת אחד הפסיכים. ותלך ותשב לה מנגד, הרחק מתחווי קשת, זאת רק יריעה של קשת, כי היא אמרה, אל הראה במות הילד. אך אגב, התנהגות שהרב הירש, יש לו שם עריכות, או פה רואים את הגריות, את ההתנהגות של הגר, של בת פרעו, שלא התעדנה, לא השתנתה בבית של אברהם אבינו. אם היהודיה אי פעם הייתה מתנהגת ככה, אם היהודיה הייתה זורקת את הילד תחת אחד השיחים ומתיישבת מרחוק על הראה במות הילד, הייתה יושבת ליד הילד, נותנת לו יד, מנגבת לו את הדמעות, גם אם זה היה קורע אותה וכואב לה, אבל אם זה יקל במשהו על הילד, ייתן לו הרגשה קצת יותר טובה, האמא הייתה אידי שמאמה, כן? אם היהודיה הייתה יושבת שם לידו, מה זה בצלך ותשב לה מנגד? כי אמרה, אל הראה במות הילד, לא נעים לי לראות את הילד. הנעימות שלה זה הדבר הכי חשוב. אחרי שנעים לה, ותיסה כל הבטל, אז היא כבר יכולה לבכות. כן, אחרי שהיא לא רואה, שזה לא מפריע לה, לנוחות שלה. טוב, ואז וישמע אלוקים אל כל הנער, זאת אומרת, לא לבכי שלה, זה בכי מזויף, בכי שהיא לא מוכנה לשבת לידו, אל כל הנער באשר הוא שם, הקדוש ברוך הוא שומע, מה זה באשר הוא שם, אומרת הגמרא, ומדברים, וראש השנה, דף תזיין, באשר הוא שם, בר מלאכי השחת יקטגו, עתידים הצאצאים שלו, להרוג את בניך בצמא, כן, השם ישמור. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, מה הוא עכשיו? עכשיו הוא צדיק או רשע? באשר הוא שם, לפי המצב העכשווי. ואלה, מה הרשו? אצלנו בפסוקים, מה אתה רואה? לוקחים בן סורר ומורה, נידון על שם, סופו, איך נתן על שם סופו? אז מה הרשו עצמו מתארת שיש הבדל בין הוא עצמו לבין הצאצאים שלו. זה שהצאצאים שלו בהמשך יעשו דבר גרוע, זה הוא לא מקבל עונש. זה שהוא עצמו יעשה דבר גרוע בהמשך, זה הוא כן יכול לקבל עונש. מה? יש דבר אחד, מה בעצם נידון על שם סופו, נכון? מה נידון על שם סופו? מבקש לימודו ואינו מוצא, הוא יחפש את מה שהוא יתרגל, יין האיטלקי ואת כל הדברים האלה, מבקש לימודו ואינו מוצא, וסוף עומד בפרשת דרכים, מלסתם את הבריאות והורג את הנפשות, ראה תורה, מוצב ימות זכאי וימות חייו. בירושלמי יש תוספת של שתי מילים העניינות. לסוף עומד בפרשת דרכים, מלסם את הבריאות, הורג את הנפשות, לסוף משקח את תלמודו, אמרה תורה ימות זכאי וימות חייו. כאילו נשמע, הוא יהיה רוצח, עוד לא מספיק. הוא יהיה הורג את הנפשות, שודד, עוד לא מספיק. שכח את תלמודו, ישכח את הלימודי, ככה, זהו, אין סיכוי, עמוד זכאי, עמוד חייב. אומר אבל ישי, זה דברי אגדה, הוא אומר, כל אשר יחובר לחיים, יש ביטחון. גם זמן שאדם יש לו עדיין קשר לתורה, אדם יש תקווה. הוא יתפוס את עצמו יום אחד, יתיישב, ילמוד, ייכנס לשיעור, ישתנה, מה הוא שבו יצליחו למותף, הוא עוד יגיע. ברגע שהוא משכח את תלמודו, זהו, והוא מנותק מהלימוד, אם ככה המוטב ימות זכה ואין את חייה. יש בזה מצד אחד, אמירה חריפה עבורנו, מי שמנותק מתורה השם ישמור. זאת שיש גם תקווה גדולה, עומדים עוד מעט לפני יום הדין. יש כל אשר יחובר לחיים, יש ביטחון, יש תקווה, יש משהו, אדם קובע לעצמו. שעה של לימוד, חצי שעה של לימוד, יש קשר לתורה? גם אם המצב שלו הוא רוצח ושודד, יש תקווה, הוא לא משכח את תלמודו, יש לו קשר לתורה, יש לו סיכוי. השם יעזור שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, וכאולה שלמה בקרוב, עוד כמה מנקשי נורא חסי סבור את הכל שואי. לציגו חרבון על ירום מקרוי, שנאמר על ירי חפי תנאה, תצטייג דלתי רבי.